הכל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, סיפורי ירושלים. אנחנו אחרי חצות ומספרים את סיפורה של ירושלים כמדי שבוע. איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, הרב משה גולדיס ובני בק שי פופובסקי. אנחנו הלילה נצא למסעדות הירושלמיות, עם טעם של פעם. הערב גם לילה יורצייט של מרן הרב אליעזר מנחם שך, אז מחר בערב בתוכניתו של בצלאל כאן ישמעו קטעים נדירים, שיחה שלי עם דוקטור אפרים שך, בנו של מרן הרב שך. אנחנו נשמע הערב שירים מהקנקן הישן של הרב שלמה קרליבך, שהערב היורצייט שלו, ולסיום נשמע קטע חזנות של החזן מוטי בויר, שהשבת הוא עורך בית הכנסת הגדול בירושלים. ערב טוב לידידינו הרב משה גולדיס.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. השבוע אתה בחרת לנו נושא מעורר תאבון.
משהו שקשור אליך, אנחנו נכנסים לתחום שלך.
לא קשור אליי, כי אתה מדבר על של פעם, ואנחנו של היום.
אתה עושה על אוכל של פעם בתוך המסעדה החדשה.
זה משתדלים, כן.
משתדלים, כן, טוב.
על כל פנים, הנושא מעורר תאבון בכל מקרה, לא משנה, ישן חדש. קנקן חדש מלא ישן. אבל מי שזוכר בירושלים, מה שאני זוכר, היו שתי סוגי מסעדות. מסעדות שכמעט לא היה מה לאכול. כמו הסיפור, אתה יודע, הסיפור של חלס מפיש.
חלס מפיש, כן.
כן, ששתי ירושלמים חשבו אופה לאכול. אמרו מסעדה אחד נכנס, שואל מישהו אחר, אמרו לו חלס מפיש. הוא יוצא החוץ, הוא אומר, יש חלס מתפיש. הם לא הבינו אחד את השני. אז זה ככה, או שלא היה נעים לאכול, אבל לעומת זה היה הרבה מסעדות של חסד. ואני חושב שהם הראשונים בעולם בנושא חסד, של אוכל, לכל דכפין, זה התחיל בירושלים.
נכון.
אפילו בישראל מגור ידו שתמיד אהב לתת אוכל ליהודים בכל הזדמנות שהייתה לו. היופי של המסעדות של החסד האלו, היה שהאורח קיבל הרגשה שמחכים לו, וישבו ואכלו איתו, כמו שאמר הרבי מלילו רמה שמורתכם, שהסביר שהקדוש ברוך נתן לאברהם אפשרות לאכול עם כל האורח. אנוכי מוגן לך, במובן הרוחני, לא הגשמי.
מוגן זה גם קיבה.
כן, אבל זה המוגן הגשמי. אמרו בירושלים עלי שאמרו מוגן לוח, לוח זה חור. חור במוגן. שיוכל לאכול עוד. אבל יש מושג רוחני שאדם אוכל לשם מצרים ואורח, זה מושג רוחני שהמשמעות כאן אלו אמר. וכמו שמספרים על חסידים שבאו נסיעה לרמר מקום משלן. והאורחים מחוץ לעיר שהיו התארחו אצל החסידים המקומיים. ואחרי הסעודה שחזרו את הכנסת לעריכת השולחן, השתי אורחים העבירו חוויות איך היה הרוח שלהם, באכסניה שלהם. האחד אמר שבעל הבית נתן הרבה אוכל, אבל הוא לא פרס את החלה. והאורח התבייש לחתוך לבד את החלה, אז הוא לא יכל לאכול. השני אמר, דווקא אצלי בעל הבית פרס את החלה, אבל הוא לא אכל אותי, הוא השאיר אותי לבד לאכול, התביישתי לאכול. בדיוק נכנס רמי יום פה משלן, והוא אמר ככה, כל המעלה גירה ואינו מפריס פרסה, תמרו לכם. כל המפריס פרסה ואינו מעלה גירה, גם תמרו לכם. מה הכוונה? אם האדם אוכל עם האורח, אבל אינו מפריס פרסה, הוא לא פורס את הפרסה, זה לא טוב. כל המפריס פרסה הוא כן פורס, ולא אוכל ביחד, גם על הגירו, גם לא טוב. מה כן קשר? המעלה גירו והמפריס פרסה. שתיהם ביחד. רב חיים ברימפן סיפר ש... הוא נתקע פעם בבני ברק, מסעדה מסוג אחר. ואז לא היה, אתה יודע, תחבורה בלילות כמו שיש היום. אם עברת את 8 בערב, נשארת שם. אז הוא חשב להעביר את הלילה בבית הכנסת של החזוניש. והוא ביקש רשות מהחזוניש להיכנס לבית הכנסת.
שגם היום היה יורצת שלו.
הנה, אז תורא, אז תשמע מה יעשה טוב מזרסקל מהמור על החזוניש, איך אומרים דברים... פשוטים שנמצאים ברומו של עולם. הוא בא לשאול רשות להיכנס לבית הכנסת, החזוניש לא הסכים. רק, אמר, אתה ישן רק בבית שלי. את הדירה הגדולה של החזוניש כל אחד יודע. ורב חיים סיפר שהסטייפלר סחב מזרון. והרבצון סחבה כלי מיטה. והחזון איש הביא קרה עם ספל, איך אומרים, לסדיים בבוקר, נגל ועשו. רב חיים הרגיש לא נוח, הוא אמר לחזון איש, למה הוא תורר בשבילי? הוא לבן ירגיל את הדברים. החזון איש אמר לו, תקשיב תשובה, ממתי אתרוג אומר לבעל הבית מה לעשות איתו? אתה אתרוג שלי, אתה אורח שלי, ואני אחליט מה לעשות איתך. בבוקר הוא הכין לארוחת בוקר, פה נפתחה המסעדה, תקשיב את התפריט, קפה שחור, לחם, דג מלוח. והחזוני שישב לידו ואכל איתו, הוא אכל איתו ביחד. והוא דאג שהוא יאכל. רב חיים אמר בברכת המזון, הוא אמר בטעות, יאללה ויובה, אמרו שירגיש חגיג. הכל פנים, היום שמדברים על המסעדות, אני אתן מתכונים משהו קצת אחרת. שאפשר לעשות הכנות, כאילו הכנות לארוחה, ואת הפיניש והחימום עושים במקום מתי שהסועד מגיע. וכך עושים במסעדות שמכבדים את עצמם, ככה עושים.
נאמרת, לכין אוכל בבית, מחכים לאורח ואז מחממים.
לא, לחמם זה כבר משהו אחר. עושים את הגמר בישול. זה נקרא, שהאוכל טרי כעכשיו נעשה. תדע, בבתים מרוקאים אין כזה מושג שמחממים אוכל. אוכל מחומם זה כבר נקרא אוכל ישן. האנשים הצדקניות של המרוקאים הן מובחיות לדעת לשים את האוכל על הגז שזה יגבר בדיוק שבני הבית באים לאכול. אתה יודע, על הפונקט שהם באים וסוגרים את הגז בדיוק בזמן הנכון. לא בישול יתר ולא בישול בוסר. במסעדות שאנחנו רוצים לתת לבן אדם אוכל טרי, אז מכינים הכנות לפני זה, הכנות בלבד, ושהאדם בא לאכול עושים את הגמר. אם אתה יכול להבין את זה, איך אומרים, כאדם מהשורה, לא כאדם שמומחה בבישול, כך סלט ירקות. כשאתה עושים כל בית, רוצים עגבנייה, מלפון, בצל, גז, לא משנה מה שעושים, עגבנייה לבד, מלפון לבד, אתה שם שמן ומלח ומטבל, אחרי רבע שעה, 20 דקות, הסלט נראה, איך אומרים, לגמרי הרוס, למה הוא מפריש נוזלים, וכבר לא נראה אותו דבר כמו שהוא היה קודם. ואם זה אחרי שעה או שעתיים או שלוש או ארבע או חמש, אז זה כבר השם ירחם. זאת אומרת, מה קורה? הטיבול הורס את המוצר. אז אם אתה רוצה סלט שיהיה רענן שהאורח מגיע, אתה מכין עגבניות לבד, מלפון לבד, צנון לבד, גזו לבד, חסה לבד, כל מה שאתה רוצה, ושאדם מגיע, אתה פשוט מערבב את זה ביחד. אז יש לך אוכל טרי. ככה אפשר גם באוכל חם לעשות. אותו דבר. אז אנחנו נתן את המתכונים, איך עושים את זה? גם ניתן מתכונים של סלטים, זה גם טוב לבית שיש, מגיעים הבית בשלבים, האבא מגיע שעה אחרת, הילדה שעה אחרת, הבחור שעה אחרת, כל אחד מגיע בשעה אחרת מהחדר, מהלימודים או מהעבודה, אפשר לתת לכל אחד את האוכל הטרי כשהוא מגיע או שהוא סולד את זה לבד. ובעזרת השם ניתן כבד שצוץ ייחודי, או כבדים ברוטב, ו... ניתן גם כן כינוח יפה בעזרת השם, נרחיב.
טוב, יופי. אנחנו נפגש בהמשך, נצא לשיר ראשון של שלמה קרליבך.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו מדברים על הכנסת אורחים, ותלכו המסעדות בירושלים. לפי שאנחנו ניכנס לנושא יותר לעומק, אז שירה זו של עמית אייזנבך. והוא יושב פתח האוהל כחום היום, של עמית אייזנבך. והוא יושב פתח האוהל כחום היום, מעתיר תפילה לנורא והיום. שבוא ויגיעו עוברי דרכים, שיוכל לקיים מצוות הכנסת אורחים. נושא עיניו לארבע רוחות, איזה מהן תהיה מקור הברכות. מניין יבואו כדי שלא יתייסר, מי מאורחיו אותו יבשר. ולפתע ניצבים אנשים שלושה, את זהותם לא ידע ומי הם לא יקשה. בואו ברוכים בצל קורתי, ממימי תשתו ותאכלו מפיתי, והוא ביום השלישי למילתו, רץ אל הבקר ולהקפיד על בריאותו. שחט, מלך, בישל והכיל, ועמד לשרתם ברדה ובחיל. שרה אימנו באוהל צנועה, אפי, אפתה ושלחה ההוגה. כעת חיה בעוד שנה, תזכה ללדת ולחבק את בנה. כה ביסול אברהם המלאכים, והוא מחייך וממין לאורחים. שרה אימנו גם היא צחקה, והורידה לעולם אמונה חזקה. והיה העולם שרוי בשמחה, ומשם הושפעו ברכה והצלחה. מזל טוב. שלמית אייזנבך עם שירה קבוע מדי שבוע, והתגובות מצוינות, אז כל החיים. ואנחנו נכנסים לסיפורים של המסעדות. המסעדות בירושלים היו מגוונות מאוד, מכל מיני תקופות, תקופות של אבותינו, תקופות של דורות קודמים, ומה שהיה בדורות שלנו, עד למסעדות שהתרחבו וגדלו והשתנו. המסעדות שלנו זוכרים, שאני זוכר, זה את לימן במאה השערים, תחילת מאה השערים, ואת מסעדת וייס מעל דרוביץ', חסידות דרוביץ' ברחוב מלאכי. המסעדה של ירוחם כהן, ששם היו אוכלים בחורי ישיבת חברון, ובחורים מישיבות נוספות, גור ובויין, בחוב חגי. או בעיר היה מסעדה של שמש, מסעדת וינה, מסעדת פינק, הידועה שם ישבו ואכלו החיילים הבריטים, גולדשמיד, ששם גם ישבו, זה היה יותר בית קפה משהו מסעדה, או מסעדת מקס, או רחמו שקיים עד היום, נווה, שהיה ברחוב יפו, בפינת הרב קוק, קפולסקי, אלנו, תמה, מבד הקסמים שקיים עד היום, וטעמי. יותר בתקופות יותר, לא רחוק מאיתנו, 35 שנה, 40 שנה, גן המעדן בגאולה, ששמולי קלטובסקי, ששם היה מתכנסים מדי יום שישי, כל מיני אנשים מכובדים, יושבים ואוכלים ומדברים, יודקי פלי, זכרונו לברכה, ינובסקי, עורך דין, ועוד כאלו וכאלו יושבים שם במסעדה ומדברים, ובונים עולמות. או גרליץ, זה יותר בית קפה, אבל גן המדען היה ממש מסעדה. המסעדה של שלמה אליה, שאנחנו נתייחס אליה בהמשך. אז מספר רבי אהרון דוד וייס בספר משערך ירושלים. כשאני נזכר בערב אורוויץ, הכוונה לרב יונתן בימין הלב אורוויץ, ששירגן את המסע של המושבות יחד עם מרן הרב קוק, מרן הרב ספחיים זונפלד, הוא כותב, ממילא עולה בזיכרוני גם ים בית התפשיל, שגם בזה ידוע רב לו. היה זה כשהנדיב מנתן שטראוס ביקר בארץ, נדברנו אני והרב אורוויץ, וייס, אותו וייס והאורוויץ, לבקר אצלו, למען ישיר בירושלים מפעל חשוב שיהיה ראוי לשמו. יחד עם שטראוס, בא אז גם רבי סטפן וייס, הם התאכסנו במלון גרנד ניוז הוטל, ביקרנו אצלם ביחד עם כמה מסקני ירושלים, והנדיב שטראוס הבטיח לענות לדרישותינו. לא משנה שכותב אחרי זה בערה למטה, שהוא השאיר כסף על שם הרב אורוויץ, דוקטור לוי מנהל הבנק, בסוף נפלה אי הבנה בקשר למטרות הפעולה וגברו החיכוכים ביניהם. בית תפשיל בזעיר אמפינה היה קיים כבר בעיר עתיקה בירושלים, גם קודם לכן, ומנהלה היה הרב שלמה רוט, זל, שהקימו מנדבות של אנשים פרטיים, ועבדו במסירות נפש שלא מנת לקבל פרס. בחרנו בית תפשיל זה כיסוד שלב יש להקים בית תפשיל שראוי לשמו. הנדיב מנתן שטראוס קיבל בית תפשיל זה תחת פיקוחו, והשאיר את הרב שין רטה, שלמה רטה כמנהלו. נוסף לזה שבעיר עתיקה הקים בית תפשיל שני מחוץ לחומות, על יד מאה שערים. בית תפשיל אלה היו מחלקים לניים בלי כסף, רבע כיכר לחם, צלחת תפשיל חם יום יום. כבר עם יסודם היו מחלקים כ-400 מנות ליום. ובמלחמה העולמית הראשונה, כשהארץ נתקה מכל העולם, והיינו סגורים כאן ממש כבתוך גטו, הצילו בתי התפשיל אלו את המוני העם בעיר הקודש מקיליון. אז בשלמה רוטה זה עבר לבשלמה אליח. בתקופה דומה, בחלק אחר של ירושלים, מובא כך היו ניקי הדת שבירושלים עושים, לא נכנסים בסעודה, אלא הם כנדים מסביב בהם. אז אין לדבר על מסעדות יהודיות כעסק יהודי ירושלמי. אכן יש לציין שהיו מסעדות בדרגה רמה סבירה בידי הערבים ברוב המוסלמי. במסעדות הערביות הגישו מנות מגוונות שכללו כל מיני תבשילים של בשר, ירקות, ממינים שונים מבושלים בטעם מיוחד של הערבים, עם סלטים מורי תיאבון, אבל שם היו הולכים רק אלה שלא שמרו תורה ומצוות. לגבי יהודים שומרי כשרות, והם היו כמעט הרוב המכריע בכל העדות, היה כתחליף בתי המלון שמקבלים אנשים לארוחת צהריים, ואנשים מסחר ופקידים היו סועדים שם את ארוחת צהריים. בתי קפה היה מסגנון המזרח בירושלים, והם היו די הרבה בירושלים. מסעדות בירושלים שהתפרסמו בשנת תפריש פא' היה בריסטול גרדן, רחוב לורנס, מסעדה ופנסיון, רחוב יפו מול מלון אלנבי, טלפון 1-7. או ירושלים של יהודה ליברמן, חוב יפו מול ביטן בצלל, חוב יפו מול גן העיר. או צמחונייה, בית אוכל צמחוני או מחלבה של גליקין, חוב יפו מול בית מלאכה של קיח. או מסעדה שרון של קוריצקי, חוב יפו מול אבן ישראל. אלו מסעדות שהיו בשנת תפריש פא' מספר יעקב יהושע בספרו על ירושלים, הבית בירושלים, יש לו מספר ספרים שמספרים על ירושלים של פעם, הוא מספר על בתי המרזח ועל בתי הקפה, ועל יושבי הקרנות שהיו באים לשבת בכל מיני בתי קפה ובכל מיני מקומות כאלו. המסעדות הוא כותב, החג'יס מראה מה ידל כמראה בית הקפה. האוכלים בסבו כולם אל שולחן אחד ויחיד, ארון ארוך וצר, המחלים עצמם לא היו שונים בטעמם, בטבעם, מאלה שאכלו בבית, אורז ושועית וכופתה של בשר, דג בקלה ברוטב עגבניות, פצ'ה, שזה רגלי כבש, מוג'דרה, מיני גריסים, ברגיניה, פריטה, חצילים מטוגנים ועוד. סדו בפשטות בלי כל מיני גילונים, מים שעבו מתנז'ה, מכת חרס גדול, מי הכל הסודה, משהו מהתנז'ה, מהקת חרס הגדול שעמד בפינה, או שתו מג'רה. הג'רה זה מהקת חרס שעמד על השולחן. או מג'ורו, שזה ספל יחיד שעבר מפה לפה, אף אחד לא מרפיך, סמירס, כולם שתו מאותו ספל. הכפות היו מפח, כינוח הסעודה, קומפות, מה שנקרא בלשון המזר, בלשון המזר, הוא כותב בלז, לא ידעו מה טיבו, לא ידעו מה זה כינוח בכלל. אלה שבאו לסעוד כאן לא טבעו מאכלים מיוחדים ועשירים, נפשם יצא אל אותם מאכלים שרגילים היו לאכול בבתיהם. אלא שמפאת טרדות שונות לא הספיקה עליהם השעה לסור לבתיהם וחטפו איפה סעודה אצל החג'י. למסעדות האלה שלחו אמותיהם לפעמים את ילדיהם ובידיהם סירים כדי למלא אותם אורז או שועית ומספר כופתאות. מחמת טרדות שונות כגון כביסה או כיבוד יסודי של הבית או מחמת מחלת האם לא הספיקו לבשל את הארוחות לבני הבית. כך סיוע המסעדות הללו לאמותינו לחלקל את ענייניהם בשעת הדחק. בוליסה דל חדיף, או בכינויה דודו על חדיף, הייתה ידועה כמבשלת מומחית. התפרסמה גם כזמרת, ערכה מדי פעם בביתה נשפים, שבהם התאימה את הערכות שלה במחלים טובים, אבל היא היה לה גם מסעדה. והיה מסעדה שהייתה בעיר עתיקה, אלא בעיקר היו באים כל מיני אנשים שיהיה להם כסף. תפריט לא מונח על השולחן הארוך, היחיד שעמד במסעדה, נכנס אדם למסעדה, ניגש תחילה למטבח, כלומר לאותה פינה בה עמדו שישה או שבעה קיריים קטנים שגחלים, שכל אחד מהם עמדה כדירת חרס שבה התבשל המאכל. לפני הקיריים עמדה בעלת המסעדה, מניפה קטנה או סתם חתיכת קרטון בידה, היא מפיחה באש את הגחלים, מסירה מזמן לזמן את מכסה מעל הקדירה זו או אחרת, מפקחת את התבשילים שלא יקדחו. הנכנס לאחר שמלר בדעתו היה פונה אליה ואומר, דוס מטליקס, היינו, שני מטליקים ממאכל, במאכל הזה, מטליק אחד ממאכל אחר, ומסיים בבקשה, כלומר, אל תהי קמצנית. מחר שאין הסעודה בלי סלט חריף, אני מבקש גם סלט, סלט עם פלפל חריף שפותח לתאבון. כמובן שמנת סלט הייתה תוספת שמחוץ לחשבון. כך משהו שלא, בלי, לא שילמו על זה. הצלחת בידו, הוא הולך לו לקוח אל מקומו לשולחן, אך בטרם מתיישב ונוטל את ידיו במי הכיור עומד בפינה, מברך, ולאחר מכן מוצא את המפת ומתחיל לאכול. את הסעודה סיים בשתיית מים מתוך אותו ספל שמנו שתו חבריו לשולחן קודם, סיים בכל ברכת המזון והלך. חסידי הטיפה המרה היו גם תומנים בבית החזה שלהם בקבוק של ערק שמנו לגבו מזמן לזמן. על היו אחרים שהם מבקשים מבעלת המסעדה שתשמור להם בכל בוקר את המרק הראשון של התבשיל של הפולים עם רגל בימה דקה. ככה מספר יעקב יהושע, ויש לו עוד כל מיני סיפורים על איך היו נראים המסעדות בירושלים. בירושלים, כשאנחנו הולכים ברחוב יפו, שפעם היה עירייה, מחלקת החינוך, היום זה איזושהי משרדים אחרים של הקבלן, נמד שהקבלן קושי קרוב, אחרי כיכר ציון, מול הרחוב של אלני המלכה, יש שם על בתי פיינגולד. בתי פיינגולד נבנו בשנת הפרי שנונה, 1895, היה מומר בשם שלמה בן דוד פיינגולד. יחד עם אשתו פלמר, שהייתה נוצריה, עשירה מאנגליה, הגיעו לירושלים ובנו בניין. אותו שלמה פיינגולד היה תחילה בחור ישיבה, למד בישיבת ולוז'ין, התגלגל גיגולים שונים עד שהגיע לפריז, שם המיר את דתו, ונדע בשם המומר פיינגולד. עסק בבנקאות, בקרקעות, בתחנות קמח. אותו פיינגולד ניסה להקים בית שבנה בית ספר, בנה בשכונה בירושלים בית ספר לגזירה ולתפירה לנערות יהודיות, אבל לא הצליח. הוא הקים בדפוס בשם המצפה והוציא לאור איתו בשם האמת, שבו פורסם אמרים וחתם עליהם בשמות העת שלו כהלת וגם יפה זהב. אולם יהודי ירושלים כינו אותו כתם פז. לבתי פיינגולד היסטוריה ארוכה בתחום התרבות העברית שהתפתחה בירושלים. באגף המזרחי היה אולם של קולנוע הראשון בירושלים, האולם זה נקרא בשם אולם קלבר. נערכו בו הצגות, קונצרטים, נשפים ובי תרבות. בשנות ה-20 הפך עולם תרבות של מועצת פועלי ירושלים. פה שכנה מערכת העיתון דואר היום של תמר בן לוי. בתי פיינגולד שימשו גם כמרכז לפועלי ירושלים בשנות ה-20. כאן נפתח משרד מועצת פועלי ירושלים 1923. בחצר התמקמו מוסדותיה שכמו בית אלינה, המשביר, מטבח הפועלים, קופת מלווה, לשכת עבודה. קמפ פועל שם עד היום בתחרושת לחלווה של שלמה חביליו. אבל המקום הזה הפך להיות למקום למסעדות. שם יושבים ואוכלים. בתקופת המרי שימש הבית כבסיס של אצל, שמקם פשטו על מסעדה בולשת הבריטית במגרש הרוסים. אבל הכל היה תחת מסעדות. מסעדות שעד היום חלק גדול עדיין נמצאים שם, בתוך הרחוב הזה, בתוך הבית הזה שנקרא בית פיינגולד, בית המשומת פיינגולד, נכנסים בצד אחד של הבית ויוצאים בצד שני לתוך נחלת שיבה. אנחנו נצא לשיר נוסף של שלמה קרליבך ליורצייט שלו. Thank you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אחרי שחזרנו מהשיר וקצת היסטוריה למסעדות הירושלמיות, אנחנו שוב חוזרים אליך, שלום, ערב טוב,
שלום
טוב,
הרב גליס. שלום לכולם. אנחנו נצא בפרשה, בירו אליו השם, בגוימר, והוא יושב פסח אוהל כחוים היועים. מובא בשם המסברון בסלונים, כחוים היועים, מה הכוונה? הכוונה שבס קוידש. למה? כי שבת היא מבחינת כל הזמן, גם זמן היום וגם זמן הלילה, נקרא יום. כמו שבמציאות שאדם פוגש חבר, אם זה בוקר, אז אומר לו בוקר טוב, צהריים, הגות מאלף, תאמרים בירושלים. אם זה ערב, ערב טוב, לילה טוב, אבל בשבת לא משנה ערב, לילה, בוקר, צהריים, כל הזמן שנפגשים, מברכים בשבת שלום. למה? כי שבת כולה מבחינת יום. והוא יושב פתח האוהל, גם שייך לשבת. למה? כי שבת היא הפתח של כל השבוע. כמו שמובא בזוהר הקודש, כל ברכון דלעילה ולסבתא ביימר שביעו טליון, שכל הברכות וכל החסדים נמשכים ומושפעים מהשבת. פעם היה במודפסים בספרים, כדי שדם יבין את זה, היה מודפס עיגול, כאילו עיגול, בתוך העיגול עיגול קטן, ומחובר שישה תאים, קווים מהעיגול הקטן לעיגול הגדול. כאילו כל יום יונק מהמרכז, המרכז והשבת, וכל יום יונק מזה. כך גם היה אברום, מידתו של אברום אבינו. אברום אבינו, המידה של מידת החסד, הוא המשפיע מידת החסד בעולם. אברום השפיע גם ברוחניות, גם ברשמיות. עיקר ההשפעה שלה הייתה דרך המסעדה שלו. לאברום הייתה מסעדה הכי, 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 הכי גדולה, כמו שאומרים. וההשפעה הייתה גם ברוחניות וגם ברשמיות. ועיקר ההשפעה שלו הייתה בזה שהוא נשא אשל, וזה משתייך לנושא שלך של השבוע, מסעדות בירושלים.
לכן בחרנו את הנושא הזה.
כל הכבוד. אשריך שאתה מתאים את עצמך, איך אומרים, הקריאה מעוררת הזמן. ואולי אני חושב שהמסעדה הראשונה בעולם זה היה של אברום, לא?
המסעדה הראשונה הייתה של אברום, מה שמזכר בתורה.
יופי, אז המסעדה של אברום הייתה אבל שונה. למה? המסעדה הייתה לא למטרה של רווח, אלא הייתה למטרה קירוב לרעות, לגלות אלוקות בעולם.
זה מה שראיתי באחד מדפי השבוע, נוח היה איש צדיק, ונוח בנה תיבה. מה נוח היה צריך לעשות? כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, הולך לעשות מבול, כשחית כל הארץ, להתחיל להחזיר את האנשים בתשובה. לא, הוא סגר את עצמו בתיבה, עליי, אני לא מניתי כל העולם. אברום אבינו בדיוק ההפך, אברום אבינו עשה אוהל, פתח, קרב אנשים, שרת את הנשים ואברהם את הגברים, פתחו את העולם,
אחרי
נקרא אב המון גויים.
אתה יודע שזה רושה להגיד את זה, כי בדור שלנו היום יש אנשים שמקרבים, רחוקים ומחזירים רבבות בתשובה. אני כבר לא מדבר על מרצה או ארגון, אני מדבר איתך על אנשים שממש חומרים מקרבים אחד לשני, ויש מקומות שמגיע אחד שאפילו שהוא בלצ'י ושהוא רק לא נראה כמוך, צעקים לו בוז. אתה מכיר את זה, חרדק, אוקיי, תקרא לזה ככה, איך שאתה רוצה תקרא לזה. על כל פנים, ההגדרה שאתה אומר, מישהו הגדיר את זה יותר, הרבה יותר עוקצני. הוא אמר שיש מושג בעולם שאומרים, הצדיק עם פלץ. זה נקרא בעברית צדיק בתוך פרווה. מה פרוש הצדיק עם פלץ? יש צדיק שהוא לקר, אדם שקר לו, לובש מעיל, מחמם את עצמו. יש אדם שקר, הוא מדליק תנור חימום, עסקה, מדליק עצים, לחמם לא רק אותו, אלא את כל הסביבה שלידו. זה נקרא צדיק עם פלץ. יש צדיק שהוא מתעטף בתוך הפלץ לשמור על עצמו, ויש אחד שהוא מחמם את כולם, וזה ההבדל בין נח ואברום.
זה פעם, שלמה קרליבך, שאלה לזה יוצאת שלו, הוא אמר, קרליבך, קרלי לך, שאחר קר, אז גם לי קר.
הבנתי. אתה יודע שלנו ירושלים יש את הרב מזוז. אתה מכיר את הרב מזוז, כן?
די, בטח.
הוא, מעבר שהוא רב, הוא יהודי מאוד מאוד נחמד. פעם אמר לי, שפעם היה הכל לך, קנידה לך, מנדה לך, קרפ לך, הכל היה, הכל היה גריב עליך, הכל היה לך לך.
היום זה הכל לי.
היום זה הכל ביסלי, חפ לי, הכל זה לי.
הכל זה לי.
הגדרה מעניינת. כל מיני מספרים על רב לב סורס, מתלמידי הבלשנות והידועים, שהוא הגיע לעיר לבוב, והוא נגרש לבית של אחד הגביר, וביקש מאחד המשרתים, שהוא סדור לו חדר, שהוא יוכל לצלח אצלם כמה ימים. המשרת שלא הכיר את רב לב סורס, שאל את הבעל הבית שלו מה לעשות, הגיע אורח, רוצה חדר. הבעל הבית אמר למשרת לא לתת לו חדר, תגיד לו שילך לאחד האכסניות בלבוב, ושם הוא יכול לקבל חדר. בעיר לבוב פשטה השמועה שרב לב סורס הגיע, כמובן שכולם רצו לזכות לארח אותו, כל אחד רב על האורח. כשהגביר נודע לו שהאורח שהיה אצלו הראשון זה הרלב סורס, הוא לא קיבל אותו, הוא רץ מעל לפעס אותו ולכן שיבוא אליו. הרלב סורס לא הסכים, אמר לגביר שהמפרשים משפחים את אברום שהיה מכניס אורחים. למה? למה לא משפחים את לויט? הרלב גם מכניס אורחים כמו אברום, כמו שכתוב בסיפור של סדום, שמלאכים באו לסדום ולויט רץ מיד לקראתם והפציר בהם מאוד שיבואו אליו לבית, מסר את נפשו ממש. אז למה אותו לא משפחים? רק מה? להכניס מלאכים לבית, כל אחד מוכן. לאברום שהגיעו שלושה אנשים, כמו שחזל אומרים, שאחד היה נראה ערבי, אחד היה נראה סוחר, אחד היה נראה אחרת, בכל אופן לא היו נראים אנשים חשובים, ואברום רץ לקראתם והכניס אותם הביתה. זה סימן שמכניסו ערך המתים. הרב גנס, אני חושב שכל מה שדיברנו, זה מתאים למסעדות של ירושלים של פעם. אני לא יודע לאיזה מסעדות אתה מתכוון בדיוק, אבל אני הכרתי מסעדות שיותר דאגו לתת אוכל מאשר הפרנסה שלהם. כמו שאני הייתי בחור צעיר, אכלנו אצל ירוחם כהן.
כן,
אתה זוכר כזה דבר?
די, בטח.
שאצלו היו אוכלים בחורים מישיבות שלה היה בישיבה מטבח, ואכלו אצלו קבוע, והוא היה עוקב לראות אם הבחורים אוכלים. פשוט דאג שיהיה להם כוח ללמוד. לא רק שהוא נתן את האוכל, הוא דאג שיהיה בשפע שיוכלו. זה היה נראה שהוא יותר מסבסד מה שרוצה להרוויח.
תשאיר לך שהיה עושה מרק שומני כזה שהיום לא רואים את זה.
אתה גם טענת אצלו? בטח. רק אני זכיתי.
בבין הזמן אם אין
אותם. על כל פנים, אחרי זה שנהיינו מודרניים יותר, התפתחה בירושלים ונפתח מסעדת וייס, במקומה השנייה ברחוב נחום שם.
נכון.
ונחום נחום, היינו אוכלים שם גם כן, מקבלים כרטיס. ונתנו את הכרטיס, זה ממש מזכיר את מה שבעלי המוסר אומרים. יש מבעלי המוסר, יש מאמר כזה, יש כהן עולמו בשעה אחת, ויש מעבד עולמו בשעה אחת. ומה הכוונה? ממשילים את זה על שתי חנויות של אוכל או מכולת. חנות אחת שנכנסת אישה בבוקר, אבל הבית אומר לי ישר, קחי לחם, קחי חלב, קחי לבן, קחי גבינה, קחי אתני אוכל לילדים. אבל אני חייב לקחת כסף כדי שאני אוכל מחר גם להביא לך אוכל. זה קונה עולמו בשעה אחת. השני אומר, איך נכנסת האישה, זה עולה כך, זה עולה כך, זה עולה כך, זה מאבד עולמו בשעה אחת. אותו מקצוע, אותו עיסוק, וכזה הבדל גדול. ואפילו בשנים יותר מאוחרות, שכבר נפתחה מסעדה המודרנית, אם אתה זוכר, של רב דוד גרליץ בגאולה.
לפניו היה לימן במאה שערים.
לימן היה מאה שערים, זה לא היה מודרני כמו דוד גרליץ. דוד גרליץ פתח מסעדה גדולה, ושהיה מגיע אוטובוס תיירים, כל האוטובוס עצר בגאולה ונכנס לכל מסעדה של דוד גרליץ. היה בפנים, היה חצר, זה היה מסעדה בסגנון אחר, עם מלצרים, ישבת, קיבלת תפריט, אצל כל האלו אחרים אכלת באותו יום משהו בישל. לא אכלת לבחור. יופי, אצל גרליץ היה כמו מסעדה כבר מודרנית יותר. על כל פעם, אפילו שרב דוד גרליץ כבר פתח משהו מודרני יותר, שהייתה נחשבת מסעדה יוקרתית, שנכנס בחור ישיבה, היה לו יחס מיוחד עם הנחה מיוחדת. זה נשמע קצת מוזר, אבל הרגל, אם אתה זוכר את התקופה שהיה רשום בכל דוכן של פלאפל או שווארמה, היה רשום שלט הנחה לחיילים, אתה זוכר? היום כבר לא רואים את זה. היה כל מיני רשום הנחה לחיילים, או שאחרי זה התפתח היה רשום הנחה לחיילים וסטודנטים. למרות שזה גם דבר יפה מאוד, לחיילים גם מגיע הנחה, אבל בכל אופן, להחשיב בחור ישיבה, לא הרבה עסקים היו מודעים לזה. אז רב דוד גרליץ היה, אני חושב, מהאנשים האלו שמעבר ליוקרה שלו, הוא גם אהב בחור ישיבה. היום כבר יש מושג של 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 צורכניות, חנויות, והכל מיוחד לבנתויר, אתה יודע, זה נפח להיות מותג, צורכניות בני תורה. אני הייתי תקופה קצרה בתל אביב, אחרי החתונה שלמדתי שם את רמות לא ירבך בכל סדיגורה. היום יש רמות לא ירבך ישיבה של בעלי תשובה, משהו לא להאמין לראות את זה בתוך תל אביב, אפילו עכשיו כבר התלמידים שלו כבר פתחו חיידר. אתה מבין מה זה מדובר? חיידר הילדים עם פייס, קבוצה לא קטנה בתל אביב. על כל פנים, בצהריים, בהפסקת צהריים היינו הולכים ברחוב מנטיפיורי, היה שם מקולת מסעדונת קטנה של רבי ישראל יקטור. ישראל יקטור היה יהודי מאוד מאוד מעניין. כל המסעדה שם היה מיץ תפוזים או אשכוליות שמחרו בכוסות, אתה זוכר, היו מזגים לך כוס מיץ, והיה עוגות שהיה חותך מפס שמרים, פותח פס בחותך פרוסה, או שהיה סנדוויצ'ים שהיה עושה במקום מלחם, פשוט היה פורס לחם, אז הוא לא היה מושג לחם פרוס, הוא היה חותך לחם לבד, ומורך לך לחם,
חריסה.
לפי או, חריסה, אתה יודע הכל.
בטח שאתה...
לא.
גם אני התגנבתי מדי פעם בתל אביב, אחרי
תשמע אותם. היה עוד משהו. ממרח צמחוני. היום עוד רואים את זה?
רואים את זה, יש את זה בקופסאות.
לא יודע, אני לא רואה שמישהו פונה את הדבר הזה. אז היה מורך ללחם או זה או זה, גם כן, אחרי שהוא התפתח, היה לו גם שוקד למריחה. אבל האוכל המועט הזה, זה היה חוויה קנדולרית, כמו שאומרים.
חוויה גם משביעה.
כן, אבל למה זה היה מעניין? כי היהודי הזה, הרבי ישראל יקטור, היה יהודי של פעם, טיפוס מעניין. נכנסת לאכול או לקנות משהו, הוא שירת יפה מאוד. אבל אני מתחיל לספר לך סיפורי צדיקים ורטר, שהאוכל כבר היה נהיה דבר שולי. אז בתקופה שלמדתי שם לא ויתרתי אף יום בצהריים ללכת לסויאק, רק לשמוע את הסיפורים שלו. וזה ממש לא נגמר, זה היה מעיין המתגבר. כל יום היה שם ממש איסחאצ'ס. וכך גם בירושלים היו חנויות, מסעדות באזור מאה שערים, זה היה פלאפל של קרשבסקי, המסעדה של לוסטיק, ועוד ועוד ועוד. הצד השווה של כולם היה שהם הרגישו התעלות בזה שהם זוכים לתת אוכל לאנשים, וזה היה העיקר ולא הכסף. היה יהודי בירושלים, בעל מסעדה קטנה, שכל אחד שנכנס לאכול, הוא היה דרך שאוכל אשתה, ומתי שהוא יצא, הוא היה הולך ללוות אותו כמה צעדים. שאלו אותו למה הוא נהג ללוות לסועדים, אז הוא ענה שיש מדרש שאומר שאברהם נטע אשל, ידוע, ואשל זה
שתבות,
אכילה שתהיה לנה, כל ילד יודע. וזה מה שאברהם היה עושה. וסיפר בשם רב חיים ולוז משהו מאוד מעניין, שהיה אדם עשיר שמאוד חיבב את המצווה של חמסת אורחים, והוא ידר מאוד מאוד במצווה. פעם קרה שפרצה שריפה וכל הבית שלו נשרף ולא נשאר לו כלום. האיש הגיע לגוין מבילנה, והוא שואל אותו, למה כך קרה לי כזה דבר, אחרי שאני כל כך מקפיד לענייני צדקה והכנסת אורחים? אמר לו הגוין, אצל אברהם כתוב הייתה אשל, אשל ראשי תיבות אכילה שתהיה לוויה. ואתה רק נתת לאכול ולשתות ולא ליווית.
אש.
אז אם מורידים המילה אש את הלוויה, נשאר אש. וזה מה שקרה. אני חושב שזה פשוט מחריד לשמוע את זה. כמו שאמרנו בפתיח, היום ניתן מתכוני מסעדה. מתכוני אוכל שמכינים שהסועד מתיישב ומזמין מה לאכול. בשפה המקצועית זה נקרא על הקארט. אוכל על הקארט כאילו במקום. זה טוב גם לבית שלא כולם באים ביחד כמו שאמרנו. אנחנו נתחיל עם סוגי מנות קרות שבהכנה נכונה מראש מרכיבים מנה תוך שניות. ההכנה נקראת בשפה המקצועית מיזומפלסט. כל מטבח מקצועי בנוי על ההכנות הנכונות, על המיזומפלסט. ככה הוא מסוגל לייצר כמויות של אוכל. סוג ראשון זה חציל. חציל קלוי על האש. פשוט קולים חצילים לפי צפי הסועדים מינוס, לא פלוס. למה? עדיף שיצטרכו להוסיף במשך היום מאשר שיישאר ליום המחרת. הכי מוצלח לקלוט את החציל זה על אש, על אש גלויה, ממש על האש. אם אין אפשרות לקלוט על אש או שלא רוצים להחלך את הגז, אני יודע, אפשר לקלוט בתנור, וגם בתנור אפשר למנוע את הלכלוך, פשוט לעטוף את החציל בנייר כסף וככה לצלוט אותו, ועד ככה התנור יישאר נקי. אחרי שהחציל קלוי, שרוף, קולפים את החציל, קוצצים אותו עם סכין עבה, כאילו קציצה לא דק, קוצצים עבה, ויוצקים על החציל שמן, עדיף שמן זית, ומערבבים. טבע החציל לבלוע את השמן. כמה שמן ששמים לחצילים הוא לבלע, אבל לא לשים מדי הרבה שמן כדי שלא יהיה, מדי משמין. והשמן שנבלע בחציל, מה שהכי מעניין, הוא ממש לא מורגש. וכך החציל נשמר רענן, כאילו עשו אותו עכשיו. במקביל מכינים את שאר המרכיבים. בכלים נפרדים שמים פטרוזיליה קצוצה, שום קטוש, גמבה קצוצה דק, טבעות זיתים, טחינה מוכנה, מיונז מטובל, רוצף צ'ילי, פרוסות עגבניות, פרוסות צנון, הכל כך חתוך יפה בצפי של האוכלים. לפי בקשת המזמין או הסועד, מערבבים את החציל או עם טחינה או עם מיונז, מסדרים בצלוחית את החציל המטובל בעיגול יפה, כמו שמסדרים חומוס, ככה ערוגה, ומפזרים למעלה פטרוזיליה וטבעות זיתים. מסביב מאתרים, מקשטים עם הפרוסות עגבניה וצנון, ומקבלים צלחת מנה ראשונה יפהפייה. כך אין ספור רעיונות של סלטים שאפשר לפרוס את כל סוגי הירקות, כל ירק בנפרד, ירקות חיים, כמובן חסה כמה סוגים, יש להשיג חסה ערבית, אדומה, אייסברג, בייבי, ברוך השם, החסה יצא מהשמיטה כבר, אפשר כבר, אנחנו אומרים, העצה הגדל, וקוצצים את הכל, את הכל, את הכל בכל דבר לחוד, ואפשר גם כן לעשות רצועות של גזר, פלפלים בצבעים, קרובית, בטטה, הקישור, וכשאדם מגיע פשוט, זה נקרא סלט בהרכבה. לוקח צלחת, לוקח מה שהוא רוצה, לתוך הצלחת אחד על השני, בנפרד אחד יד השני, מורבה ואיך שהוא רוצה. העיקר, החוכמה בדברים האלו זה הרוטבים. אם יש רוטבים טובים, כל סוג הרכבה של ירק, מה שלא יהיה, יוצא מנה מוצלחת. אני אתן כמה רוטבים מהירים, כי היום בזמן שלנו מתשים לב, מה ששולט זה הרוטבים. אפילו המפעלים לייצור מזון, אם זה יוליבר, אם זה אוסן, אם זה מישהו אחר, כולם מתחרים מי מוציא יותר רוטבים. פעם לא היה כזה מושג של רוטב, היום אתה נכנס לסופר, יש מדפים מלאים עם סוגי רוטבים מוכנים. על כל פנים, אני אתן כמה מהרוטבים שאפשר לעשות בבית לבד, יש איזה מעלה שהם איזה חומרים כימיים, ושעושים לבד זה יותר טעים גם כן. אז ככה, אני אתן רוטב שום, פשוט מאוד, לוקחים כוס פירה, רך, ממש פירה. זה נשמע מצחיק מה שאני אומר, אבל מי שינסה יראה שהוא יגיע לתוצאה יפה. כוס פירה, רך, כף וחצי אבקת שום, לא צריך אפילו שום, מי שרוצה שום קטוש, אין בעיה. חשוב רק שהפחת תהיה מסוג משובח, שתי כפות מיונז, שלוש כפות שמן זית, מלח, בוא נגיד, בין חצי כפית לכפית, ופלפל לבן, לאבד את זה טוב, אפשר מוט, בלנדר מוט, או בתוך בלנדר אחר, ומקבלים רוצב שום מעולה. רוצב הבית שנקרא, זה כוס מיונז, לזה מוסיפים חצי כוס תרכיז של תפוזים, או כוס מיץ תפוזים טבעי, ואז צריך להוסיף חצי כוס סוכר. אז אמרנו, או כוס תרכיז תפוז, או כוס מיץ תפוזים טבעי, ואז חצי סוכר. לזה מוסיפים חצי כוס רוטב צ'ילי מתוק, מעבדים טוב, מקבלים רוטב מיוחד, ואפשר לשבח את הרוטב הזה עם קצת צ'ילי חריף, הרוטב יוצא ממש מאדם מלאכים. רוטב חציל, קודם דיברנו על חציל, יש רוטב חציל, גם קל מאוד, חציל קלוי, כוס מיונז, כפית שום, שמן זית, בוא נגיד שתי כפות, מלח ופלפל, לאבד את זה טוב, אם סמיך מדי, מוסיפים קצת מים. מקבלים רוטב מעניין, שאדם שתאם את זה, לא יכול לזהות מה המרכיבים שבפנים. אני אתן עוד רוטב אחד כדי שיהיה לה הכל מיונזים. יש רוטב שנקרא המזרח התיכון. זה רוטב על בסיס ירק. מתכונת ביתית, בוא נגיד, כוס פטרוזיליה קצוצה. חצי כוס שמן. כף וחצי מיץ לימון טבעי. כף שום קטוש. כמובן קצת מלח. לטחון את זה טוב בבלנדר או במעבד מזון. מה שחשוב שיהיה כלי חזק, מעבד מקצועי. טוחנים את זה טוב עד שזה נהיה ממש מוקצף, אז משאים את זה לחצי שעה ויש רוטב נהדר. מספיק רוטבים, כן הרב גליס? בפרשה כתוב אצל אברום, ויקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבור, נכון?
נכון.
אחרי זה כתוב, וימהר ההורלה אל שרה, ומה הוא אמר לה? מהרי מהר תשחי כמח סולת, תלושי ותעשי עוגות. פסוק ידוע. במדרש מובא משהו מאוד מעניין, מובא ככה. רב אביתר אמר, שיפתה 9 סעין, סעין זה מידה של כמות, 3 סעין עוגות, 3 סעין היא עשתה חביץ, ושלוש סעין למיני מילותמיה. מה שמעניין, השמות האלה נראים זה, ויש עוד דעה של אחרת במדרש, רבנן אומרים, שזה היה שלוש סעין ולא 9. כאילו סעה אחת לכל דבר. עוגות חביץ מילותמיה. במדרש המבואר, שערך רב קיבזן לברילנט, אם אתה מכיר את המדרש הזה...
מכיר את הברילנט, את שם המדרש
הזה. לא, יש מדרש המבואר. אני חושב שבכל מקום נמצא. אני חושב שזה אוצר שרב קיבזן לברילנט, אתה מכיר אותו, זיקה את עם ישראל. כי תראו שכל אחד שווה לכל נפש יכול להבין דברים, איך אומרים, נסתרים שהמדרש אומר. על כל פנים, הפירוש מלא טעם. אז הוא מבאר את המדרש הזה ככה. מה מדובר? הוא מסביר. עוגות, הכוונה לחם. חביץ, לפי הגמרא, זה סוג של עוגה שעשויה מקמח או פירורים, שמן ודבש, אבל היא לא אפויה, אלא מבושלת בגדרה. אולי זה סיר פלא, אני לא יודע. ומשתמשים בה, בעוגה הזאת, לתוספת לבשר. כך מובא בגמרא. והדיון בגמרא, למה גמרא מביאה את זה? יש שם דיון, איזה ברכה עוד מברכים על זה. אז אמרנו, עוגה, עוגות זה לחם, חביץ זה הסוג עוגה הזאת, ומילותמיה זה מאפים ממולאים לכינוח. כנראה כמו השם שיש היום מעמול בקלאבה וכדומה. והעניין בהסבר שלו, עמידות הנפח. וכך שעה אחת שבתורה, מידת נפח של 144 ביצים. בזמננו זה כמעט בליטר, אני לא יודע להגיד את זה, אבל יש תחשיב לזה. ומה הכוונה בכל העריכות הזאת? כתוב בהמשך הפסוק, לושי ועשי עוגות. שבזכות זאת שהשר על השב עשתה עוגות, זכו עם ישראל לאכול במדבר מן 40 שנה. וכל זה מרומז בפסוק. אברום יכל להגיד לסור המערי בלושי שלוש שעים עוגות. למה כל העריכות שכן מחסולת? לפי המרד השנחומה, כל דבר, כל מילה, לימוד אחר. שלוש שעים ללחם, קמח לחביצה וסולת לנתמיה, וזה מה שזיקה את עם ישראל במדבר. מדרש מאוד מעניין. אני אתן כבד שאפשר להשתמש בו כמנה ראשונה, כבד קצוץ, או כבדים ברוטב שאפשר להגיש כמנה עיקרית. לא יודע, כבד זה דבר שהרבה אנשים רוצים לעשות ומפחדים ולדים איך. אז ככה, צולים כבד קודם כל לפי ההלכה, לא לשרוף את הכבד. יש אנשים שחושבים ששורפים את הכבד שהוא שחור, אז הוא כשר, זה טעות בכלל לגמרי. מה שחשוב לצלות את הכבד, שיש עוד אפשרות לבשל, זה עד שלושה ימים ידוע, שזה כבד טרי. אני לא יודע אם אותר לי לגלות, אבל יש שיטה שאפשר להאריך את ימי הצליה, אפילו אחרי שעברו שלושה ימים, שיהיה אפשר לבשל. לא לציטוט. אז ככה, אחרי יומיים וחצי שהכבד נמצא, שוטפים אותו את הכבד, שוטפים אותו בצורת הצפה, פשוט שמים אותו בכלי, מציפים אותו עם מים ומערבבים ויוסקים את זה למסננת ושוטפים שוב פעם על המסננת. ככה כל יום שעושים את הפעולה הזאת זה מאריך ביום. משמרים את הכבד, צולים את הכבדים כמו שאמרנו לפי ההלכה, משמרים את הכבדים הצלויים או קוצצים או קצוץ או שלמים לרוטב. אז אם לקצוץ מכינים במקביל בצל קצוץ שהוא מתוגן טוב, להדות את הבצל הרבה זמן על אש נמוכה שהבצל ממש יתעדה כמו ריבה, גם כן להכין ביצים קשות, וכדאי מאוד שיהיה שומן של עוף מבושל. זה לא קשה, כי אפשר להשתמש ברוטב של עוף אחרי הבישול. כל אחד שמבשל את העוף עם בתנור או בסיר, לצקת את הרוטב שהעוף מפריש בבישול לתוך איזה כלי, מקררים את זה, ואז הרוטב נהפך לשתי צבעים, חלק שומן למעלה קרוש וחלק למטה קרוש, אבל רואים שזה מימי. מורידים את השומן, וזה השומן שמתאים מאוד להשתמש לדבר הזה. גם חשוב שיהיה סילן תמרים טבעי, זה צנצנת שיש כדאי שבכל בית. עכשיו, כשרוצים להגיש את הכבד קצוץ, מגיע האורח או מגיע המשפחה או הסועד, שתי דקות על השעון יש כבד מוכן משהו משהו. פשוט מחממים מחבת. במחבת אמרנו עדיף לחמם עם שומן עוף, מה שאמרנו להוריד מהרוטב. אם אין, שמים קצת שמן וחתיכה קטנה של מרגרינה. כשהשומן מתחמם, שמים במחבת כבד צלוי, ביצה קשה, בצל מתוגן, קצוץ, יחס פשוט מאוד. על כל ארבע כבדים, שזה כמות של מנה, לשים שתי ביצים קשות וחצי כוס בצל מתוגן. מלח ופלפל וכפית סילן תמרים. מעבירים את זה למעבד מזון, מעבדים את זה ממש למחית, ומזלפים יפה על פרוסה של אננס מתוגן, אפשר לתגן בבצק טמפורה, בצק תפח, או פרוסת תפוח עץ שעברה קרמול, או פרוסת חציל שעבר בתנור, אנטיפסטי כזה, או על קרקר, או על פרוסה עגבנייה, ובצד מאתרים, מקשתים עלי חסה, נותנים רוטב או חרדל או ריבת בצל, רוטב חרדל גם כמות קל להכין, במעבד מזון שמים חצי כוס חרדל, כוס של תערובת של חמוצים, מלפון, זיתים, גם באים הנוזל, וכוס שמיר קצוץ. טיפה סוכר, מעבדים טוב, ומקבלים רוטב מצוין, או ריבת בצל, פשוט שמבשלים בצל בסוכר הרבה זמן, עד שזה נפח לריבה. אם רוצים לתת כבדים שלמים צלויים, עוד פעם, כבדים לפי הלכה, הכבד צלוי אחרי הצליה יכול להישאר במקרר כמה ימים והוא נשאר טרי, ואז מכינים רוטב. ניתן שתי סוגים של רוטב שמתאים מאוד לכבד. במחבת או בסיר שמים שלוש כפות סוכר, יוצרים מהסוכר קרמל, שהקרמל מוכן, מוסיפים קטשופ. בוא נגיד שליש כוס, חצי כוס, מעדים את זה, את הקטשופ עם הקרמל ביחד על אש נמוכה, ואז מוסיפים קצת פפריקה, עדקפית, פלפל שחור, מלח, קצת אגוז מוסקת, מעדים טוב, ומוסיפים כוס של יין אדום יבש. מערבבים, חצי כוס מיץ תפוזים, מבשלים את זה איזה 5 דקות, אם הרוטב דליל מדי, מסמיכים קצת קורנפלור. ולתוך הרוטב הזה, פשוט שמים את הכבד לתוך הרוטב, מבשלים את זה 2-3 דקות, את הרוטב אפשר להכין מראש, ואז יוסקים לצלחת על מצע של פירה, או תחתית של בצק, או על הקרוב ששולקים אותו במים, מאתרים את זה עם בצל מקומך, ויש מנה יפה של כבד. יש מסעדה בנוסח שונה. רב שיאל הקסיר הידוע, אתה יודע, התמונה של רב שיאל הקסיר ידועה לכולם. אתה יודע שאומרים שזה עוזר לא רק למחרסמים, זה גם עוזר איך אומרים שמס הכנסה לא יכנס. ככה שמעתי אותו. בקיצור, רב שיאל הקסיר היה לו מסעדה במטבח ענקיים, כל הזמן בישלו שם ונתנו לאכול לאנשים. פשוט היה מסעדה עם אוכל. ביום שרב שיאל נפטר, כמה שעות לפני שהוא נפטר, הוא שלח לקרוא לעוזרת שלו ואמר לה, תשמעי, עוד מעט יהיה פה לוויה גדולה, יבואו הרבה אנשים, יצטרכו לתת להם לאכול, ואם את תהיה עסוקה בלוויה, מי ייתן להם לאכול? אני מבקש שמכתחים לסירים גדולים עם תבשילים, שכל האנשים שבאים שיהיה להם מה לאכול. העוזרת התחילה לבכות ויונה לו, למי יהיה ראש בכזה מצב של לוויה לתת לאכול? חיצור, תשמע מה שרב שיאל אומר לה. אומר לה, תשמעי מה שאני אומר לך. אם את תעשי מה שאני מבקש ממך ואת תתני לאכול, אני מבטיח לך שתזכי לאריכות ימים. ומספרים שהעוזרת הזו כל הזמן הלוויה שרב שיאל עמדה על מקום גבוה והזמינה אנשים לאכול והזכתה באמת לאריכות ימים. אנחנו ניתן מנת קינוח מעניין, זה משהו ישראלי מקורי, היו עושים את זה פעם עם בצק בזמן שהיה נמצא עם הערבים ביחד, אין לזה אפילו שם בשפה של ערבית, עם אותה בקרו לזה, אבל אנחנו לא צריכים להשתמש בשמות האלו. הרי אפשר לעשות את זה עם פילו, שזה מנה מאוד מאוד מיוחדת, אז היו עושים את זה חלבים גבינה, היום יש תחליפים של טופו, שאפשר לעשות פער וגם כן. על כל פעם לעשר מנות, לוקחים שתי חבילות טופו, פרווה, או שתי חבילות גבינת טוף טעם, בלי מלח. מפוררים את הגבינה לתוך קערה, או את הגבינה הזו או הזאתי, מוסיפים לקערה כפית קינמון, איזה 6 כפות סוכר, וקצת תמצית וניל. מערבבים טוב, תוך כדי פירו הגבינה לתוך הסוכר, שהפירורים של הגבינה יצאו ממש מסוכרים. לוקחים פילו מופשר כמובן, 10 עלים, מורחים על כל עלי מגרעין המומסת, למרוח ולהניח עלי, למרוח ולהניח עלי, כך הלאה. חותכים מהפילו מלבנים בגודל 15x15, שמים בכל ריבוע של פילו כף מהמילוי, כף פלוס, מקפלים את זה למעטפה, אבל לא מחברים את הפינות, פשוט אוספים את 4 פינות למרכז, בלי ששפיץ של פינה, של טיפול, חופף על השפיץ השני. במקביל מכינים סירופ סוכר. מרתיחים בסיר 2 כוסות סוכר, עם כוס מים, קצת מי ורדים, לבשל על אש נמוכה, עד שהנוזל נהפך לסירופ, שמגיע הסועד, נותנים עריכה מהסירופ על הפילו, מפזרים פיסטו גרוס או פקן, כל מה שרוצים, מכניסים לתנור, לתנור חם 200 מעלות, זה לוקח בערך 10 דקות או 8 דקות או 12 דקות עד שרואים שזה מזיב, ומוציאים, יוצקים מהסירופ סוכר עוד הפעם וחותכים את זה ל4, כאילו בין הקיפולים מעבירים סכין ומגישים. מנה אחרונה חמה, יפה וטעימה. אנחנו נסיים עם מתכונת של מסעדה של חסד. במשנה באובו יש מובה על 3 דברים העולם עומד, על התויר, על העבוד, על הגמילס חסודים. בפשטות מסבירים שהדברים האלו הם העמודים בקיום העולם. בתור הסכסידס מובה עוד מהלך, שהשלושה דברים הם מחלקים את קיום העולם בשלושה חלקים. חלק ראשון על התורה, זאת אומרת שבנוסף לכל המצוות שקיבלו עם ישראל, הייתה עוד ייחודיות נוספת שקיבלו בעת התורה. וכל השליש הראשון מבוסס באופן מיוחד על, 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 על ענייני התורה. השליש השני על העבודה, זה תוספת מיוחדת אחרת, עניין של עבודת הקורבנות והתפילות וכו'. השליש השלישי האחרון מבוסס באופן מיוחד על ענייני חסד. וזה הכוונה מה שרשי מפרש על הפסוק שהשם אמר לאברום ויהיה ברכה. מה אומר רשי? בכך חותמים. כולם מפרשים בפשטות שברכת 18, ברכת העובד שמתחילים את ה-18, מתחילים אלוקי אברום, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אבל מסיימים, חותמים במוגן אברום. וזה הכוונה בכך חותמים. אבל לפי דרך חסידס מוסיפים בכך חותמים במידה שלך, במידס החסד. והשליש האחרון, הקיום של העולם, של הדור, בנוסף לתורה והעבודה זה חסד. הרב גלס, אם אתה מתעמק קצת, לא הרבה, ורואה במציאות כמה גמחים יש בדור שלנו, כמה חסדים עם אוכל, בשבוע עש עושים קידוש בכל מקום שחוזרים מהכותל, בכל יור צייד, בכל התקהלות, אפילו מוצא תישבוב, המסעית החסד של רובין, שמחלק השתייה לכל דכפין. באונגר שהיידות הנכנס, יש את השולט הגדול, פריה קיצ'ן, שתמיד שאלתי מה זה, עד שמישהו הסביר לי לחם, לחם לרעבים. באיזה שפה זה אני לא יודע, אולי בהונגרית. בכל פינה ברחוב אתה רואה תיבה עומדת לאיסוף אוכל של חסדי נעמי. קופת העיר, חי רוטל, גמח מאה ברכות, יד אליעזר, יד רב, ועוד 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 ועוד. בפרשה שלנו השבוע, בנושא שלך הרגליס, יש את המסעדה של אברום אבינו, שלה היה ארבעה פתחים, ולא בדקו בציציות של אף אחד. וכך אנחנו מגלים במלוא הדרו את, את התקופה, את המושג של בכך חותמין. וכנראה שהגאולה כבר צריכה להגיע. שהשם יעזור, שיהיה שבת שלום.
אמן.
ושנזכה לחסד אמיתי ולגאולה שלמה.
אמן. תודה רבה ולילה טוב.
בואו תלגיד.
בשורה טובה.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
כשאנחנו מדברים על מסעדות בירושלים, אז ישנה מסעדות שהן די מוכרות לנו, קצת למבוגרים. יפו 52, פינת שטראוס, מסעד רפאל טרבלוס. טרבלוס, קודם קראו לזה מסעד קרלטון. משפחה טרבלוס מתחיל באבא שהיה סוחר בדים בעיר עתיקה. משפחת טרבלוס היו ארבעה אחים. יהודה, זוקי כך קראו לו, שהיה הפכח של המשפחה, האח אברהם הבחור, שבת כמנהל חשבונות ורפאל במסעדה. בהמשך של המשפחה משולבים בכל מיני אגדות ירושלמיות שנקראו מסעדים מסעדת טרבלוס. המסעדת טרבלוס המבנה במפגש רחובות יפו וקין ג'ורג' ושטראוס היה שייך למשפחת ולרו. למשפחה הייתה בת עיוורת שנקרא מרים, ועמדה המשפחה וחיפשה חתן לבן. לבסוף הביאה המשפחה חתן מסלוניקי. אדם בזבזן, עצלם וישם, אין אוהב לבלות. מי שנסע למרים ולרו, העיוורת, נפתח עבורו כיס מזומנים, אבי משפחת ולרו החליט לדאוג לפרנסה שלהם, והחליט לפתוח לו מסעדה במקום שמסעדת טרבלוס פעלה. מאחר שחתן היה עצלם וקל דעת, שכנע אותו רפאל טרבלוס להיכנס כמשותף למסעדה. לאחר זמן רכש רפאל טרבלוס חלק גדול במסעדה, והחתן נפלט החוצה להמשך לבלות. 1927 תבע רפאל טרבלוס את בעליו של המסעדה רדיו למגרש הרוסים, היה להם חוב, לאחר שזכה במשפט, החליטה הוצאה לפועל להעמיד את הפסנתר של המסעדה למכירה כדי לחסות החוב של לוין הירש, בעלה של המסעדה. ב-1930 החליט בית המשפט ירושלים להכריז רפאל טרבלוס כפושט רגל, אלא שרפאל טרבלוס הגיע עם מרבית מבעלי חובו להסדר תשלומים, היא לכך קבעת בית משפט להתאגדות לבעלי החוב, וכולם הצטרפו להסדר תוך 8 ימים שלמדם את כל הכסף. זקני ירושלים מספרים כי מסעדת טרבלוס ניתן לאכול לחם ועוד לחם, ארוחות היו זולות יחסית, ניתן להזמין נקניקיה ופרה, מרק ולחם בלי הגבלה בלירה וחצי. זו הייתה הגאוניות להצלחה של המסעדה הזאת. וככה פרחו להם מסעדות בירושלים בכל מיני חורים, בכל מיני מקומות. יש את המסעדה של פפרברג שהיה בחוב יפו, גם זו היא מסעדה שיש מסביבה גם סיפורים. גם אותו שלמה פפרברג למד בתלמוד תורה חיי עולם בירושלים, היה מתלמידיו של רב חי קלמילצקי, בחור מאוד מוכשר, אבל יצא לעולם ופתח את המסעדה. יש מישהו שכתב לי, לפי בקשתה של שרה צ'פלין, אמי בישלה את האלזלה במרק אוף ואת הגרסה הצויה הקרתי. רק כשהגעתי לירושלים מדובר מאכל שהיה אהוב על כולנו. קרור בעבודה מדויקת וקפדנית, ונעלם ברגע שהוצא מן הסיר. הצוואר הממולא עושים מן האור, המקיף את גרון התרנגולת ותחילת הגב. האור הזה ניתן להשיג רק מופעות שחוטים של פעם, שראשם ורגליהם לא הוסרו ונותר להם האור, אור נדי בין הגב לראש. במדניית פפרברג הוא כותב, בירושלים הכרתי מאכל דומה, כצלי, מאור של הודו עם מילוי שונה. אך הוא היה תזכורת לאלזלה של אמא. בתוכן יש עדיין בתים בהם מתבשלת לאלזלה, גם אני אכין אותה אם מפגוש את האור במתים. אור צוואר של תרנגולת, ארוך ככל האפשר, שומן מן התרנגולת, קמח, בצל, קצוץ, מלח, פלפל, מחט וחוט צפירה, כמויות לפי גודלו של האור, חשוב שהבצל והשומן יהיו לאחר טיגון, כרבע מכמות הקמח, ויתנו לזה את הלחות הנדרשת. הוא כותב בדיוק איך הוא עושה את האלזלה, והמילוי מתנפח, ובניגוד לקישקה אין כפרה לצוואר שנפתח בזמן הבישול. זה הסיפור של אותו אחד שלך לקנות אצל שלום פפרברג, מי שהיום הנכדים שלו קיימים, והם אז יום בכלל עושים מסעדות בתל אביב, משפחת פפרברג. אנחנו נצא לשיר נוסף של שלמה קרליבך. Thank you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו משמיעים בהלך כל התוכנית את שיריו של שלמה קרליבך, היורצת שלו היום. שלמה קרליבך נולד בי"ח טבת תרפ"ה, נפטר בט"ז חשוון תשנ"ה. הוא נולד עם אח תאום, אליהו חיים, בברלין, לרב דוקטור נפתלי קרליבך, בנו של הרב שלמה קרליבך מליבק. בשנת 1931, עם ההתחזקות של מפלגה הנאצית, עברה משפחה לעיר המרפא בדן שבאוסטריה, שם כיהן אבא שלו ברבנות, ורבנים שבאו לנפוש במקום היו מתארחים בבית משפחת קרליבך. כבר מגיל 5 התחיל שלמה קרליבך ללמוד גמרא מפי מורים פרטיים. ב-1938 נסע המשפחה לטלס שבליטא, לשמחת הבר מצווה של בנו של ראש ישיבת פוניביץ', הרב יוסף שלמה קרליבך. היא נאלצה להתעכב בבית משפחת קנמן מספר חודשים. תחילה שבר האבא שם את הרגל, והמשך עלו הבת שלומית והבן אליהו חיים. פסיה נזכרת כי בעת הלידה הבטיחה לגדל את הילדים לתורה, ושלומי בן ה-13 נשלח ללמוד מספר חודשים בישיבת פוניביץ'. שמה, ב-1939, בעקבות ההחמרה במצב יהדות גרמניה ואוסטריה, החליטה המשפחה לעקור לארצות הברית, שם התמנה אבא שלו לאביו לרב קהילה קטנה ממלטן, הקים את בכנסת קהילת יעקב, הידוע כיום גם כקרליבך שול. שלמה קרליבך למד בישיבת תורה ודעת בראשותו של הרב שלמה איימן, ונחשב לאחד התלמידים המוכשרים שם. בשנת 1943, עם הקמת ישיבת ליקווד על ידי הגאון רבן קוטלר, בחר הרב קוטלר בשלמה כאחד מ-14 חברי הגרעין המייסד, ולמד שם עד שנת 1949. לקראת סוף שנות ה-40, מתחיל שלמה קרליבך להתקרב לחסידות חב"ד, לאדמו"ר הרייץ, בשנת 1949 עבר ללמוד בישיבת לובביץ'. י"ט כסלו תש"י, כחודש לפני פטירתו, קרא אדמו"ר לו ולזלמן שכטר, שלומי, ועודד אותם לצאת לקולג'ים כדי לעסוק בקירוב ליהדות. שבוע לאחר מכן, בחג חנוכה, יצאו השניים לאוניברסיטת ברנדס, שם למדו עם הסטודנטים חסידות, עודדו אותם להניח תפילין, וכך היו שלוחי חב"ד הראשונים בעולם. לאחר פטירתו של האדמו"ר התקרב שלמה קרליבך לחתנו, האדמו"ר מלובביץ' האחרון. בשנת 1951 ביקש ממנו האדמו"ר להפיץ את תורת החסידות בישיבות. הוא התחיל להסתובב בישיבות בארצות הברית ולקרב תלמידים לחסידות ולתורת חב"ד. בהמשך קיבל הרב שלמה קרליבך פנייה מסטודנטית באוניברסיטת קולומביה למסור שיעורי יהדות לסטודנטים שם, ובא לשאול לקחת את האדמו"ר מלובביץ'. אחרי שמלובביץ' אמר לו שהוא צריך לחשוב על כך, ביקש ממנו שלמה שייתן לו להתחיל את השיעור, רק אחר כך יחשוב, וכבר למחרת התחיל את הפעילות שלו באוניברסיטה. 1954 פונה שלמה קרליבך לרבי ואומר לו שאם באים 100 איש לשיעור, לאחר שהוא מבקש מהם לשבת גברים ונשים בנפרד, הוא מרגיש שהוא איבד 90 מתוכם. כשהוא מבקש הבנות לו לשיר, הוא מאבד 90 נוספים, וכך במקום לדבר עם 100, הוא מדבר עם אחד. הוא ביקש את הרשות לאפשר לישיבה מעורבת, אבל קרליבך סיפר לרבי שאני לא אומר לך מה לעשות, אבל גם לא אומר לך מה לא לעשות. אם אתה רוצה לעשות מה שלדעת עצמך, יהיה רצון שתצליח. ושלומי החליט לעזוב את לובביץ' לפתוח בדרך עצמאית. לימים אותי מתאר את זה כך. הגיע הזמן שלי לעזוב את לובביץ'. אך הדבר הכי קשה היה, לא הייתי בלייקווד, לא הייתי בלובביץ', לא הייתי בשום מקום בעולם. לוקח הרבה זמן לעמוד לבדך על הרגליים בין שמיים וארץ. שלמה קרליבך מתחיל להפיץ תורת החסידות בסגנון חדש, שהוא שאב את יופיו מהגל החדש, ששתף את ארצות הברית בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, בליווי גיטרה שלו הוא נודד ברחבי המדינה, מתחיל לקבל סביבו חסידים שהתלהבו מהסגנון שלו. השירים הראשונים יצאו בשני תקליטים ביקורים, אחד מזה נשם הלך, שאנחנו משמיעים הלילה שירים מתוך התקליט הזה, בעיבודו של מילטון אולקום, ותקליטים אלה התפרסמו, הליטים המפורסמים, "אשא עיני השמינית קולך ולתורתך עבוד ישמע", ואנחנו משמיעים חלק אחר מהשירים מתוך התקליט הזה. וככה הוא נודד בעולם, הוא מסתובב ומקים את יישוב מודיעין, הוא התחיל להקליט גם סיפורים חסידיים. כמו שאמרנו, הוא נפטר בזין חשבן תשנ"ה, שם אחרי אנחנו 20 שנה לפטירתו של קרליבך, מתקף לב במטוס שהיה בעיצומה של המראה. השיר האחרון שהוא ניגן דקות ספורות לפני שהוא נפטר היה הפסוק חסדי השם כלותמנו כלוכל אור החמיו. במסע הלוויה שלו שרו מהשירים שלו, והשיר האחרון שנוגן במהלך הטמנת הגוף שלו באדמה היה ברכי נפשי את השם בלחן שלו. מכיוון שהוא פיזר את הכל הכסף שלו לדקה, הוא נפטר חסר פרוטה. תלמידיו נאלצו לקבץ תרומות כדי לארגן לו את הלוויה. הוא נתמן בהר המנוחות בירושלים. ומחר תהיה עלייה לקברו, תפילת מנחה ואחרי זה תהילים, הכל בסגנון של שלמה קרליבך. אז בואו נשמע עוד אחד מהשירים של שלמה.
אני רוצה למצוא לכם סיפור רבינו הקדוש רב ארון מקלין, כולנו יודעים שבקלין מתפללים עד מצוי הנפש. שמעתי שרבי מקוצק אמר כשיבוא המשיח החזנים שליחי ציבור יהיו רק חסידי קלין, רק חסידי קלין, הם יודעים איך להתפלל ממש עם כל הלב עד מצוי הנפש, בקולי קולות, מקולות מים רבים, עם קולות עם הרבה דמעות. אז בקלין מתפללים מנחה מאוד מאוחר, ושמעתי שאחד הצדיקים אמר שרבי מקלין אמר הם יבואו לשמיים אחרי 200 שנה, ישאלו אותו מדוע אחד כל כך את תפילת מנחה, ויגיד, רבונו שלם, אתה לא מאחר, אתה מאחר את ביאת המשיח. אני כבר לא יודע בדיוק אם שמעת את האמרה הזו מהרבי מקלין או מאחד הצדיקים, אבל בקלין מתפללים מאוד מאוחר. אני רק מקווה שמתנגיד לא שומע מה שאני מספר כאן, שיסלחו לי. פעם, כמעט לפני 200 שנה, פעם רבינו הקדוש רב ארון מקלין אמר לחסידים שלו, היום אנחנו מפללים מנחה באיזה כפר נידח רחוק מכאן. אז רבותיי, תראו שהסוסים והעגלה, הכל יהיה מוכן. כמובן המתנגדים כבר התפללו מנחה לפני שעתיים, אבל רב ארון מקלין יש לו עוד זמן. כולם יושבים על העגלה, כמובן בטח עגלה בשביל 10 חסידים, אבל מצום ישו אלף 200, כמו שאני ואתם יודעים, נוסעים גוואלד. ואתם יודעים, לשום נדע להם מה זה לנסוע עם רב ארון בלילה? זה לא אותם השמיים, זה לא אותם העננים, זה לא אותם הבתים. פתאום השמיים הוא כאן, אלוקים הוא כאן, הכל טוב, הכל יפה. נוסעים, זה כמו כמעט חצות הלילה, ואפילו חסידי קלין כבר קצת מפחדים, מה יהיה מנחה? הוא אומר, רבותיי, עוד מעט. סוף וסוף מגיעים לאיזה כפר קטן, והרב אומר, הבית האחרון, יש שם קרצ'מה, שם נתפלל. הם מגיעים לקרצ'מה, ויהודי אחד זקן יוצא מהקרצ'מה, וקרצ'מה זה כמו בלשוננו הווארד ג'ונסון, איזשהו מסעדה קטנה, אבל שם היהודים, אחד הדברים שהיהודים היו מותרים לעשות, שותים שם תה, קצת ברומפן. היהודי יוצא ואומר, רבותיי, איזה שמחה לראות אתכם. אני היהודי היחידי כאן בכפר. מסתכלים עליו, קשה לדעת אם הוא בן 100 או בן 150, מי יודע. הוא אומר לרב ארון קלינה, רבי הקדוש, מה אני יכול לעשות בשבילכם? הוא אומר, רק דבר אחד, תן לנו רשות להתפלל ממך. וזה יהיה בקיץ, החלונות היו פתוחים, וכמובן כל אחד מהחסידים הבין, אם הרב בא במיוחד לכאן להתפלל מנחה, מי יודע מה שהוא מתקן, מי יודע איזה אלפי נשמות הוא מתקן כאן. התפללו בכל רם, היה כמו יום הכיפורים ושמחת תורה ביחד, ואף שגם כן קצת תשעה באב, מי יודע. בגלל שהחלונות היו פתוחים, אז כל העיקרים הפשוטים, אחינו הלא יהודים, כשהם שמעו הצעקות, היה בטוח שהם שיש שריפה. ברוסיה, באמצע לילה צועקים, השריפה. אז כולם באו עם קצת מים, אבל כשבאו לשם ראו, יש כאן שריפה. אבל לא שריפה פשוטה, לא שריפה שמחיבה את כל העולם, יש כאן אש שבונה את כל העולם כולו. אל תקרי בנייך אלא בונייך. ואתם יודעים, נשמע לנדע לתורה, שמעתי לכם הרבה פעמים מהבית יעקב, מאיש בצה. כשעמדנו לה סיני, אומות העולם לא באו. שבוע משיח בירושלים, כולם יבואו. ומה ככה? אם אני לומד תורה ואחד לומד לידי ולא מבין מה שאני לומד, אז הוא לא לומד. אם אני מתפלל עם כל הלב, אפילו אינו יהודי, מוכר להתפלל איתי. אם יהודי אחד מתפלל, הוא יכול להפוך את כל העולם למתפללים. אתם שומעים, ילדים? רק תעצמו את עיניכם ותראו איך שהחסידי קרלין התפללו. וכל הגויים התפללו איתם כמו אחרי ביאת המשיח. ואבי אוי סימל הקודשי ומסי בבית פילוסי אולי סיים וזה יחייב אולי לרוצאים מדבחים כי Bessie, best of you come over the hall. התפילה הייתה כמו אחרי ביאת המשיח, כמו אחרי ביאת המשיח, שכל אומות העולם, כל העולם כולו יבוא לירושלים לבית המקדש השלישי להתפלל ולשפוך את שיחם לפני הקדוש ברוך הוא. וכמובן נשום ונדר עליו בכל הילדים, אם אנחנו מתפללים ביחד עם אומות העולם, הם לא יכולים לזנוע אותנו, הם מכבדים אותנו. אחרי התפילה כל הגויים ניגשו לרבי, ביקשו ברכה ממנו. כולם ידעו, הבוכה בעמו ישראל באהבה. רבי ברך את כולם, והם הביאו כל מה שהיה להם, תפוחים, כל מיני פירות, לכבוד הרבי, לכבוד החסידים. אז כבר באמצע הלילה, הרבי אומר, הגיע הזמן לחזור הביתה. הרבי כבר יושב על העגלה, ואומר ליהודי, הזקן, נו, על מה אתה מחכה? תגיד לי כבר. אז הוא ניגש אל רבנו הקדוש. בטח אתם ואני, אנחנו רואים את זה. אתם יודעים, יש וידאו גשמי, יש וידאו שמיימי. אפשר לראות את זה עד היום. אז היהודי הזה כן ניגש אל הרבי ואומר לו, רבי הקדוש, דעו לכם שהיום הוא יום הולדת שלי, אני בן 107 היום. בדיוק ביום הולדת שלי, השביעי, היה בעל שם טוב הקדוש בעצמו. הוא בא כאן עם מאות חסידים, והיה כמו היום. והוא באמצע הלילה, והבעל שם טוב אמר, אני באתי להתפלל מנחה. החלונות היו פתוחים, כל הכפר בא. היה כמו אחרי ביאת המשיח. כל העולם כולו מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ככה בת שם טוב הקדוש כבר יושב על הגלה, וקרא לי ואמר לי, מנתאי ינגלה, ילד נחמד, יש לי משהו נשגב להגיד לך ואל תשכח. כך הוא אמר, דע לך, בדיוק עוד 100 שנה, יבוא כאן שוב צדיק, תגיד לו, שכבר הייתי כאן. שומעים לשום הנדה לבחוד ידי עם ישראל, מצד אחד אנחנו הולכים בעקבותם של הדורות לפנינו, אבל מצד אחר אנחנו הולכים לפניהם, לא לכם. בכל דור ודור אנחנו פותחים שערים חדשים, כל דור יש לו משהו שלא היה. כמובן אתם ואני לא נהיה כמו אברהם אבינו, אבל יש לנו משהו. אנחנו חיים עכשיו, אנחנו בדורו של מלך המשיח. הלוואי שנזכה שאתם, אני וכולן נביא אותו, נתקן את כל העולם במלכות שין דלת יוד.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
אנחנו חוזרים קצת למסעדות, לסיפורי המסעדות. מסעדות למסעדות תמיד היו, הלכו בדיחות על האוכלים במסעדה, על כל האווירה של המסעדה. מישהו נכנס פעם למסעדה ואומר, ברכות, שמעתי שהמסעדה שלך נשרפה. אז הוא אומר לו, אז מה אתה מברך? הוא אומר, כל הלקוחות טוענים שאת הפעם הראשונה שבמסעדה שלך יש אוכל חם. ידי, נכנס למסעדה בירושלים, כסף לא היה לו, והוא רצה לאכול. הוא מגש לבעל המסעדה, או לבעלת המסעדה, ואומר לה, אני רוצה לאכול, תשלם, אין לי. אומר, תשמי, אני יכול לבשל לך תפשיל נזיד מסמרים. משהו עם מסמרים, אוכל שלא טען בחיים שלך. בבקשה. תני לי בבקשה גדירה, ואני אלמד אותך. נתנה לו, מה שנקרא, סיר, ואותו אדם שם בתוכה מסמרים. מילא את זה מים, שם את זה לקיריים להתבשל, כשהתחילו המים לרתוח, טעם קצת מהתפשיל ואמר, מצוין, אבל חסר קצת בצל. תביא לי כמה בצלים. הביא לו כמה בצלים. הוא אמר, ידעת מה? אם היית נתן לי כמה תפוחי אדמה, היה טעם עוד יותר משתפר. נתן לו כמה תפוחי אדמה, שם בתוך הסיר, הוא טועם, הוא אומר, אם היה קישוי אחד, ושניים ושלושה גזרים, היה תפשיל בכלל לילה, לילה ולילה. נתנת לו קישוי וגזרים, הוא אומר, טוב, עכשיו צריך קצת מלח, קצת פלפל, והיא נותנת לו ובשל את הכל, כבור שעה קלה, היה נזיד המסמרים, חור תאווה לעיניים, מסוס למעיים. וגם לבעלת המסעדה הוא נותן לטום ואומר לתורה, עכשיו תוכל לתת לכל האורחים שלך מרק כזה, מרק מסמרים. סוחר אחד מגיע לאיזשהו מסעדה, וביקש לאכול משהו. מה אתה רוצה לשאול אותו המסעדה? בשר או דגים? משיב האורח, אין לנו דגים, כי אין שום נער בירושלים ובסביבה, ובשר ניתן לאכול אותנו רק בשבת. אם כך, אז תני לי גבינה, שמנת, חמה, מצטערת, היא אומרת, אין לנו בירושלים פרות, ובכלל, אם היה, בכלל מזמן נפסיק לתת חלב. עשני לי דג מלוח. באמת נורא מצטער, בעלי עדיין לא חזר משוק מחנה יהודה, הוא לא הביא איתו דג מלוח משם. אז יש לכם אולי לחם? אומרת האישה, אלוקים אדירים, מעולם לא ראיתי כזה פרסר. איזה תאבון, הכל הוא רוצה לאכול. פעם נכנס מישהו למסעדה וביקש לאכול, ונותן לו לאכול, אומר, תגיד לי, בשביל מה אני צריך לשלם $15? אז הוא אומר לו, זה תשלם על הסנדוויץ' של הכבד, הכבד הקצוץ. אומר לו, ככה, וכבד קצוץ שמי, שמי נתת לי שאני צריך לשלם כך הרבה כסף, מה, כבד של רוקפלר? צריך לבקש כך הרבה כסף. ועוד יש כל מיני סיפורים מסביב למסעדות. הצעה טובה פעם אמר למישהו שלפני שאתה קורא את התפריט, תקרא את המחירים בצד שמאל. זה לא פחות חשוב. מישהו נכנס למסעדה ואומר למלצר, מה קרה למרק העוף שלכם? לא, מה פוש, מה קרה? הטעם שלו מעורר גיחוך. טעם מצחיק. אני אומר, תצחק. זה בסדר גמור. אחד נכנס למסעדה, הזמין ארוחה של דגים. כשהגישה לו בעלת המסעדה, המנה, הוא טעם, ירק את זה ודחף, וזה דחף את הצלחת. נורא הוא אמר, איך את מגישה דגים רעים כאלו? אמרת, אני לא מבין למה את בעלת המסעדה. לפני חודש היית פה, אכלת את אותם הדגים ואמרת שהם טעימים מאוד. אמר, כן, נכון, הדגים שהגשת לפני חודש היו טובים. אז מה אתה רוצה עכשיו? אני אשבעת לך שזה אותם הדגים לפני חודש. נסיים בעוד איזשהו סיפור אחד שמישהו מספר, נכנסו שלושה חברים למסעדה, מה אתם מזמינים? שאל אותם מלצר, אני רוצה ביצה, אומר אחד. גם אני רוצה ביצה, אומר השני. תן גם לי ביצה, אומר השלישי, ותדע כשביצה תהיה טריה. צעק המלצר למטבח, שלוש ביצים בבקשה, ואחת שתהיה גם טריה. עד כאן, עד כאן סיפורי מסעדות בירושלים, ואנחנו הולכים לשמוע קטע חזנות של הזמר, של החזן, סליחה, מוטי בויר, שמתוך הקלטה של סליחות מתשעיני, ואת הכנסת הגדול ברמת גן, התפילה שהתנהלה על ידי החזן ישראל רנד, בשילוב של קטעים של מבצע אותם, החזן מוטי בויר, עם המקהלה שהייתה מקהלת קולות מן השמיים, בנצוחו של רפי ביטון. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לכם על סיפורי ירושלים. לא לשכוח, מוטי בויר, בשבת, בטקס הגדול בירושלים. תודה רבה לישראל בנצי, תודה רבה לשי פופסקי. לילה טוב לכם, להיפגש בסיפורי ירושלים נוספים בשבוע הבא. בשורות טובות.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.